שלום לכולם, בשעה טובה ומוצלחת. אנחנו נתחיל לעסוק היום בעיקר החמישי. עכשיו, בעיקר החמישי, נגיד את זה ככה, איך נגדיר את העיקר החמישי? השני העיקרים הראשונים עסקו במציאות השם ובאחדות השם. עכשיו, העיקרים השלישי והרביעי, אז עסקנו בשלילת הגשמות וביות הקדוש ברוך הוא, קדמון לכל. אז במה עוסק העיקר החמישי? אז בואו נראה את הדברים במקורם, כדרכנו, פירוש המשנה לרמב"ם, הקדמה לפרק חלק וסנהדרין, והיסוד החמישי, שהוא התעלה, הוא אשר ראוי לעובדו ולרוממו ולפרסם גדולתו ומשמעתו ומשמעותו, ואין עושים כן למה שלמטה ממנו במציאות מן המלאכים והכוכבים והגלגלים והיסודות, וכל מה שהורכב מהן, לפי שכולם מוטבעים בפעולותיהם, אין להם שלטון ולא בחירה, אלא רצונו יתעלה. ואין עושים אותם אמצעים להגיע בהם אליו, אלא כלפיו יתעלה, יכוונו המחשבות ויניחו כל מה שזולתו, וזה היסוד החמישי, הוא העזרה על עבודה זרה, ורוב התורה באה להזהיר על זה. אנחנו נפרק בהמשך פה כמעט כל משפט לגורמים, כי צריך פה להעמיק ולהרחיב, אבל אני חוזר על השאלה שלנו. אז במה עוסק העיקר החמישי? מה הכותרת שלו? הרב משה שפירא, זכר צדיק לברכה, שנפטר לפני כשנתיים שלוש, מגדולי המחשבה בציבור הליטאי בדורנו ובכלל, מעבר לציבור הליטאי בכלל, בעם ישראל, מגדיר את העיקר החמישי באמצעות צמד המילים הבא. העיקר החמישי עוסק ב... עבודת השם, שזה משהו מאוד רחב. נושא השיעור יהיה עבודת השם. רגע, מה עבודת השם? הכל זה עבודת השם, נכון? אבל הוא אומר פה, וזה היסוד החמישי בשורה האחרונה, הוא עזרה על עבודה זרה, ורוב התורה בא להזהיר על זה. כלומר, רוב התורה עוסקת בעבודת השם. אז אנחנו נלך איתו. כלומר, העניין החמישי עניינו עבודת השם. ונרחיב על זה במיוחד, על דברי הרמב"ם גם בפירוש המשניות, ובמיוחד אודות היחס בין עבודת השם לשלילת עבודה זרה. הרמב"ם כדרכו, כפי שראינו גם בעיקר הקודם, הרבה פעמים מרחיב את דבריו בעיקרים, בהקדמה לפרק חלק, במורה נבוכים. נראה פה דברי הרמב"ם במורה נבוכים, מקור ב', מורה נבוכים חלק ג', פרק כ"ט. כי תורתנו כולה, שורשה וכותבה, כותב, כן, אשר עליו תיסוב, הוא למחות הדעות ההם, הדעות של עבודה זרה, מן הלבבות וזכרה מן המציאות, ולמחותה מן הלבבות אמר, פן נפתה לבבכם וגומר, אשר לבבו פונה היום וגומר, ולמחותה מן המציאות אמר, כי את מזבחותם תיתוצון, ואשר הם תשרפון באש, ויבטם את שמם, ונכפלו שני העניינים האלה במקומות רבים. והוא היה הכוונה הראשונה כוללת לכל התורה כולה. כמו שהודיעו אותנו זל בפירושם המקובל, אמרו התברך את כל אשר ציווה השם עליכם ביד משה, אמרו הלמדת שכל המודה בעבודה זרה ככופר בכל התורה כולה, וכל הכופר בעבודה זרה כמודה בכל התורה כולה ואבן זה. היסוד החמישי בא לשלול עבודה זרה. אני מזכיר, מה אמרנו לפני כן? רגע, היסוד החמישי הוא עבודת השם. אז צריך להבין מה בין עבודת השם לשלילת עבודה זרה. נכון. כלומר, היסוד החמישי שבא לשלול עבודה זרה, מהו העניין שהכי מנוגד בתכלית לעבודה זרה? עבודת השם. זה התשובה. אז עכשיו, אחרי ההנחה הזאת, בואו נתחיל לצלול פנימה. נתחיל לפרק את דברי הרמב״ם בפירוש המשניות שהם יסודיים מאוד, ולשם כך, ייתכן ונצטרך להקדיש לעיקר הזה, אולי אפילו יותר משני שיעורים, כרגלנו, נראה אם נוכל להידבות לבורא עולם ולהצטמצם ולאחוז סוד הצמצום. טוב, לפי הרמב״ם, פעולתם של כל אלה שהם תחת השם יתברך, שקדם להם, נכון שהוא קדמון, וממילה אז הוא ברא אותם, שהוא אומר ברא הכוונה שזה יש בעין, אז כל הפעולות של מה שמתחת לקדוש ברוך הוא, כלומר של כל הנבראים, איננה מתוך רצון עצמי שלהם, אלא הם, אני מצטט מפירוש המשניות, כולם מוטבעים בפעולותיהם, אין להם שלטון ולא בחירה, אלא רצונו יתעלה, יתעלה. כלומר, המעשים שלהם, דרכי הפעולה שלהם, הוטבעו בהם באופן מסוים על ידי הקדוש ברוך הוא, שהוא קבע לכל אלמנט בבריאה, מה התפקיד שלו במערכת של הבריאה. מכאן אנחנו מבינים שכל דבר שהוטבע בו משהו על ידי מישהו אחר, אז ממילא הוא לא בעל רצון עצמי, והוא גם לא בעל בחירה. כי מה זה טבע? זה חוק. איך אומר פה? כן, ממילא, אם הוא לא בעל רצון ולא בעל בחירה, אז אין שום טעם לפנות אליו, בתפילה למשל, או באחד מדרכי הפנייה שהם מיוחדים לקדוש ברוך הוא. אומר פה פירוש המשניות, שהוא התעלה, אשר הוא ראוי לעובדו לרוממו לפרסם גדולתו, משמעות משמעתו. כלומר, דווקא לקדוש ברוך הוא ראוי, אבל לא לעבודה זרה. ולמה הסיבה לכך שאסור לעבוד את אחד מכל הנבראים, אז זה כדברי הרמב״ם, שאין להם שלטון ולא בחירה. כלומר, מה זה שלטון? אין להם שלטון ובחירה, כלומר, הפעולה שלהם היא לא רצונית. אין להם בחירה, נכון? אין להם כוח הכרעה בין הצדדים השונים. אלא רק הקדוש ברוך הוא הפועל בצורה רצונית, בצורה לא הכרחית, כפי שדיברנו על זה בארוכות בשני השורים הקודמים על העיקר הרביעי. ולכן פועל יוצא מכך, רק הקדוש ברוך הוא רצוני, רק הקדוש ברוך הוא בלתי מוכרח, כלומר לא ניתן להכריח אותו, אז רק אליו ראוי וצריך, מה לעשות? מה לעשות? להתפלל, לא רק לעבוד השם. להתפלל לכאורה. כי מה אמרנו פה ההגדרות של עבודת השם? שראוי לעובדו ולרוממו, לפרסם גדולתו ומשמעתו. ונרחיב על זה טיפה יותר, כי אתם צודקים, כי מה שקראנו עכשיו, זה עוד לא בדיוק מדויק של להתפלל. אבל בוא נראה את זה. אבל אנחנו לא יכולים להסתפק רק בזה. הרמב״ם מדגיש נקודה נוספת שצריך מאוד להיזהר בה. שימו לב. ואין עושים אותם אמצעים להגיע בהם אליו. כן, אני קורא פה מהפירוש המשניות. כלומר, בל נטעה לחשוב שמותר, טוב, עבודה זרה אסור, אבל מותר להתפלל לכל מיני גורמי ביניים, מתווכים, שישמשו גם מתווכים, בין תחתית הנבראים לבין הבורא בכבודו ועצמו. ואל תגידו לי עכשיו, אדמו"רים, צדיקים, רוח הקודש, נשאיר משהו גם לשיעור שבוע הבא, בסדר? אבל כפי שמסביע הרמב״ם בעצמו, שזה היה השורש הראשון של עבודה זרה, שהם התייחסו לעבודה זרה כאל מתווכים. נראה את דברי הרמב״ם להלכה ולמעשה הלכות עבודה זרה. משנה תורה, פרק א' הלכה א', מקור ג', בימי אנוש, טעו בני האדם טעות גדול ונבערה, עצת חכמי אותו הדור, ואנוש עצמו היה מן הטועים היה. וזו הייתה טעותם. אמרו הועיל והאלוהים ברא כוכבים אלו, וגלגלים להניג את העולם מונתנם במרום וחלק להם כבוד, והם שמשים המשמשים לפניו, ראויים להם, ראויים הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד, וזהו רצון האל ברוך הוא לגדל ולכבד מי שגידלו וכיבדו, כמו שהמלך רוצה לכבד עומדים לפניו, וזהו כבודו של מלך, כיוון שעלה דבר זה על ליבם, התחילו לבנות לכוכבים היכלות, ולהקריב להם קורבנות ולשבחם ולפארם בדברים, ולהשתחוות למולם כדי להשיג רצון הבורא, בדעתם מה? שמתם לב? הם תופסים את זה כעבודת השם. וזה היה עיקר עבודת כוכבים, אז. וכך היו אומרים, כן, עובדיה, יהודים עיקרה, לא שלא אומרים שאין שם אלוה אל הכוכב זה, כלומר, הכל יודעים שאתה הוא לבדך, אבל טעותם וכסילותם שמדבים שזה האבל רצונך הוא. אז לפי ההבנה פה במשנה תורה, אפשר להסתכל ברמב״ם, שהוא בעצם מחלק את העיקר החמישי, סביב פירוש המשניות, לשני חלקים. החלק הראשון מסביר שמכיוון שאין למעשה הם בחירה, כלומר לאותם עבודה זרה, אין למעשה הם בחירה, אז אין שום טעם לפנות לאותם אלילים של עבודה זרה כדי לקבל שפע. זה החלק הראשון. החלק השני מסביר שלפי מה שאמרנו בחלק הראשון, אז ממילא, לא רק שאין לראות בהם מקור של המשכת שפע, אלא גם לא, אין סיבה ואסור לפנות אליהם בתור מתווכים, אלא למי צריך לפנות, אני קורא מהפירוש המשניות, אלא כלפיו יתעלה יכוונו המחשבות ויניחו כל מה שזה אותו, כל מה שלא הקדוש ברוך הוא תעזבו אותו. נשים לב לעוד פרט. בעיקר הזה, הרמב״ם לא מציין אף פסוק. עד עכשיו בכל הקרים שראינו, תמיד הוא הוכיח את זה מפסוקים. פה אין פסוקים. עכשיו, אתם מכירים פסוקים שעוסקים באיסור עבודה זרה בתורה? דוגמה, זרקו. מה? אנוכי השם אלוקיך, לא תפרק כל בן, עשרת הדיברות, נכון? לא רק, גם בקריאת שמע, כן, והם שמוע, וסרתם ואהבתם, אלוקים אחרים. הרמב״ם לא משתמש בפסוקים האלה, למה? מה אתם אומרים? כי זה כל התורה, אני לא צריך פסוק, כי זה כל מה שאני חושב, זה כל התורה. ופסוק מסוים אומר לי, כאילו, אסור לכם, אומר מה האיסור, אבל הוא לא מסביר מה הטעם. עכשיו, הוא אומר, כל התורה כולה מדגישה, מזהירה על העניין הזה, שזה העיקר החמישי, שהוא עוסק, אם אמרנו שהעיקר החמישי זה עבודת השם, אבל בתכלס, מה עוסק העיקר החמישי? שלילת שורש איסור עבודה זרה. כלומר, נגיד את זה ככה. תכלס, העיקר החמישי עוסק בשלילת העיסוק בעבודה זרה, או באיסור עבודה זרה. על דרך החיוב, מה זה שלילת איסור עבודה זרה בעברית? שתי מילים מתחיל בעין. עבודת השם, היו עלק, עבודת השם. כלומר, עבודת השם זה איסור שלילת עבודה זרה.
אם זה כל כך יסודי, אז למה לא להביא את זה בהתחלה? אם זה הכי יסודי,
שלא תחזור את זה בהתחלה. רגע. אתה שואל, אם זה כזה, יסיד השאלה בהתחלה. נקודת האחר חייבת להיות, זוכר את השיעור על העיקר הראשון, כאילו כפר בעיקר, שיש מציאות השם. כי אם אין השם, אחרי זה, יש פה, הרי דיברנו גם על הלוגיקה של המבנה של העיקרים, אחרי זה, אחדות השם, נכון? אחרי זה, שלילת הגשמות, שהוא למה, אחרי זה שהוא קדמון. עכשיו הגענו לפועל, עכשיו נראה בהמשך השיעור, שאלה טובה, שאם אתה לא מפיג ומכיר את העיקר הרביעי, שהוא קדום לכל, כל דבר שנברא, ראשון ראשית ראשיתו, אתה לא יכול להוכיח את העיקר החמישי עבודת השם. העיקר החמישי עבודת השם נשען על היסודות שלמדנו בעיקר הרביעי. עכשיו, בנוסח הסידור, תמיד משתדלים להביא בדרך כלל בסוף השיעור, נכון? את הנוסח של המסדר. אותו רב גדול שאין לו דימי הוא, שבמהלך הדורות, אחרי הרמב״ם, תמצאת ותרגם את פירוש המשניות לנוסח בסידור התפילה. עכשיו, הפעם נביא אותו בהתחלה של השיעור, יחסית, ונראה מה הוא עושה, איך הוא מתמצאת את איסור עבודה זרה, נכון? או את, על דרך החיוב, עבודת השם. אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו לא לבדו ראוי להתפלל, ואין לזולתו ראוי להתפלל. בבקשה, במחילה, תקפצו למקור א'. האם הרמב"ם דיבר על תפילה? אז רגע. מכל דרכי העבודה, שכתב הרמב״ם שאסור לעשות אותם יחס לאחרים מדין איסור עבודה זרה. אותו רב מסדר, שאני לא יודעים מי שמעו, זכותו מגנה עלינו, כן? אותו רב מסדר, בוחר להכניס רק את עניין התפילה, שלכאורה זה לא העיקר האיסור של עבודה זרה. יש לנו גמרא בסנהדרין דף סמך. הגמרא אומרת שם, דף סמך עמוד ב' ועלה, שהחיוב בעבודה זרה זה רק כאשר עובדים אותה מאחת מארבע עבודות שהן מיוחדות לקדוש ברוך הוא. מהן אותן ארבעת עבודות? זיבוח, כיתור, ניסוך השתחווה. כלומר, אסור לזבוח לו, אסור להקטיר לו, אסור לנסח לעבודה זרה, ואסור להשתחוות לה. בנוסף, יש את האיסור, בכל עבודה ספציפית, את האיסור הקונקרטי. למשל, לא לזרוק אבן למרקוליס, לא לעשות צרכים לפאור ודברים כאלה, אוקיי? אבל עצם האיסור עבודה זרה זה להשתמש בדברים שמיוחדים כמו שברוך הוא כלפיה. כלומר, לא לסבוח לה, לא להקטיר, לא לנסח ולא להשתחוות. אבל ביחס לתפילה לעבודה זרה, לפי גמרא בסנהדרין לפחות, אין איסור של עבודה זרה בתפילה. יש בכך עיוות, אולי זה חיסרון, אולי זה פגם באמונה, אבל זה לא איסור. או מה שנקרא להלכה, זה אביזריו של עבודה זרה. זה משתלשל מעבודה זרה, אבל זה לא ממש עבודה זרה. אז עדיין נראה עכשיו שלא בכדי המסדר בוחר להתמקד דווקא בעניין התפילה, כשהוא רוצה להתייחס ולהעמיק ולתמצת את הרמב״ם על איסור עבודה זרה. ופה אני חוזר, מה שאמרנו מקודם, ומתבסס על הנדבכים שבנינו בשיעורים הקודמים על היסוד הרביעי. לפי הרמב״ם, פעולתם של כל אלו שהם תחת השם יתברך שקדם להם וברא אותם יש מאין, איננה מתוך רצון עצמי שלהם. אלא אני מכיר מהרמב״ם, אלא הם כולם מוטבעים בפעולותיהם, אין להם שלטון ולא בחירה, אלא רצונו יתעלה. כלומר, המעשים שלהם ודרכי הפעולות שלהם כבר הוטבעו בהם באופן מסוים על ידי הקדוש ברוך הוא שקבע לכל אלמנט בבריאה מה התפקיד שלו במערכת. אז מכאן מה אנחנו מבינים? שכל דבר שהוטבע בו משהו על ידי מישהו אחר הוא לא בעל רצון, כי הכריחו אותו לזה, נכון? והוא גם לא בעל בחירה. אז ממילא, מה הטעם לפנות ולהתפלל באחד מדרכי הפנייה של הקדוש ברוך הוא, שהם, שהוא התעלה, הוא אשר ראוי לעובדו ולרוממו ולפרסם גדולתו ומשמעתו, מה הסיבה לפנות אליהם אם הם לא בעלי רצון ולא בעלי בחירה? והסיבה לכך שאסור לעבוד את אחד מכל הנבראים, כמו שומע הרמב״ם, שאין להם שלטון ולא ברירה, כלומר, בחירה, כלומר, הפעולות שלהם הן לא פעולות רצוניות, אין להם יכולת וכוח אחר בין הצדים השונים, אלא רק הקדוש ברוך הוא זה שפועל בצורה רצונית ולא הכרחית, כן, שום דבר שיכול להכריח אותו, נכון? כמו שדיברנו בשיעורים האחרונים. ולאחר כפועל יוצא מכך, אז למי ראוי להתפלל? רק אליו יתברך. הבנתם פה את המהלך? איך המסדר? עשה פה את כל הסלטה? מעבודה זרה לתפילה? נסביר. אבל אנחנו לא יכולים להסתפק רק בזה. הרב מדגיש נקודה נוספת, צריך להיזהר בה. ואין עושים אותם אמצעים להגיע בהם אליו. כלומר, בל נטעה לחשוב שמותר להתפלל ולפנות לכל מיני גורמי ביניים שישמשו כמתווכים בין תחתית הנבראים לבין הבורא בכבודו ובעצמו. וכפי שמסביר הרמב״ם, אני חוזר פה על כל הדברים, כי עשיתי פה בלבול בדברים. מכל דרגי העבודה שכתב הרמב״ם, אמרנו מסכת התפילה. נכון, אמרנו שיש ארבע בחינות שאסור לעבודה זרה. ומה נגיד ביחס אלינו? ביחס אלינו, תכלס, אין לנו אפשרות. מישהו פה פעם זיבח? שריה, לא הייתי בבית, שריה, איזשהו עשרה, מיניאטורית שאתה מפליק בבוידם? לא שאתה יודע. משה, איזשהו משהו, איזשהו מרקוליס, פאור, משהו, אני יודע מה, במרטף? לא? אז אל תתעמם לי. אין? אין, ברוך השם, אוקיי? הביחס תכלס, ככל הידוע לי, אני יודע אם שייתם פה שבושים, בדקו אתכם, כן? מה היכולות שלכם? אבל אין לנו יכול אפשרות לא לזבח, לא לקטר, לא לנסח באופן מעשי, לעבודה זרה, ברוך השם. אז מה שנשארנו, אם חילקנו את העיקר ברם לשני חלקים, מכל האפשרות של העבודה זרה, זה עבודה זרה בתפילה. או על דרך החיוב. מצוות התפילה, מאיפה פסוק לומדים אותה, הוא לעובדו בכל לבבכם. זאת אומרת, מה בתענית? כך קופסה גם הרם המלאכה למעשה בספר מצוות הסהי. אז מכיוון שעיקר היחס שלנו לעבודה זרה זה בתפילה, אז גם הזהירות מהעבודה זרה היא תהיה דווקא בהקשרי התפילה לעבודה זרה. כפי שמדק רבחיים מבולוג'ין, תראו נפש החיים, מקור ה. נפש החיים שער ג' פרק ט'. ואם כי עיקר הזרת הכתוב על כל העובדי כוכבים ומזלות הנעל, היינו בארבע עבודות דווקא, מה שדיברנו נכון, זיבוח וכו'. אומנם אתה, שעבודת התפילה בהשתעבדות כוונת הלב, ובמקום עבודת הקורבן, ודאי גם על זה שייך העזרה. כלומר, החלק השני בפירוש המשניות לרמב״ם. נגיע לזה אולי בהמשך. וזהו שאמר הכתוב, זובח לאלוהים יחורם, בלתי לשם לבדו. היינו שלא לכוון חס ושלום בשום עבודה ועניין, לאיזה כוח פרטי מכוחות שקבע הבורא יתברך, כן, פה זה לא עבודה זרה. אולי תגיד, זה שאני מתפלל לרבא שלי, והופך אותו כמתווך, אולי זה עבודה זרה? אני לא חושב ככה. אבל יש כאלה שאומרים ככה. צריך לדעת את זה. וכולי וכולי. נפש החיים מדייק לנו, שמי שמכוון דעתו להתפלל אל כוח אחר, או מי שמכוון להתפלל אל הקדוש ברוך הוא באמצעות כוח אחר, או דרך דבר מסוים, או אדם מסוים, אפילו זה יהיה נביא או צדיק בעל רוח הקודש ממש, מבחינתנו מדובר בעבודה זרה ממש. אבל עדיין קשה לכאורה על בעל המסדר בסידור, שניסח את העיקר החמישי רק ביחס לתפילה. והוא התעלם מהנושא העיקרי בעיקר החמישי. מה הנושא העיקרי בעיקר החמישי? מניעת עבודה זרה. אז צריך להעמיק ולהבין יותר מה הכוונה במילים שהוא אומר פה בסידור, ולא לבדו ראוי להתפלל. שדווקא זה היסוד של העיקר החמישי, וכל יתר דרכי האיסור עבודה זרה נובעים מזה. אז בשביל זה צריך להקדים מה שלא עשינו עד עכשיו, ולהבין מהו עניינה הפנימי של עבודה זרה. אחרי שגיד שגם לסייע וגם למשה אין אשרה בבית, לא מרקוליס ולא פאור, כך יעדת, ככל הידוע לכם, משה סייג, סייע לא סייג, אוקיי? נכון? ככל הידוע לכם, אז בואו אני אספר לכם מה זה עבודה זרה. סתם, בואו ננסה להבין, שנייה, מה העניין הפנימי של עבודה זרה. התורה אומרת, תפילת עבודה זרה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, או בדברים, ושרתם ועבדם, מה? אלוהים אחרים, וישלחוויתם להם. כלומר, התורה קוראת לעבודה זרה, איך? אלוהים אחרים. היא לא קוראת לעבודה זרה, היא קוראת לה בכמה מקומות, ותיפור רק שתי דוגמאות, מעשרת הדיברות וקריאת שמה, והבאים שמוע, אלוהים אחרים. רשי, תראו מקורביו, פרשת עקב, על המילים אלוהים אחרים, פרק י' פסוק ת' ז', מה זה אלוהים אחרים? רש"י מביא פה את דברי הספרי, מדרש הלכה, אלוהים אחרים, שהם אחרים לעובדיהם, צועק אליו ואינו עונהו, נמצא עשוי לו כן אוכרי. אומר רש"י, הכוונה בביטוי אחרים לעובדיהם, היא שהם אף פעם לא מתאחדים עם מי שעובד להם. הם תמיד נשארים אחרים כלפיו. הזרות היא עיקר המהות של עבודה זרה. היא עבודה זרה. אבל הדבר מתבטא בכך שצועק אליו ואינו עונה, כי מבחינתו אתה זר. אם היה מכיר אותך, אחי, מה קורה בזה? היה עוזר לך, נכון? הוא לא עוזר לך כי אתה זר בעיניו. מי שמאמין בעבודה זרה ופונה אליה עדיין תמיד, הוא נשאר זר ואחר כלפיה, וזה פירוש המושג עבודה זרה. כלומר, השורש של עבודה זרה בתפילה, מה זה אלוהים אחרים? שהעבודה זרה אף פעם איננה שומעת לתפילות שלך. שוב פעם ראיתם שמה הגדרה של עבודה זרה קשור לתפילה. אבל לשם כך, רגע, צריך להבין, טוב, אז הבנו מה זה עבודה זרה, אבל מה זה תפילה? טוב, פה חפרנו, פה עכשיו אפשר עבודה, מה זה תפילה? אפשר לדבר פה עכשיו כמה שנים, כן? ולא נגרד, אפילו קצה קרחון, נכון? אז ננסה בקצרה, בקצירת העומר, מה שנקרא, להבין מה השורש עניין התפילה. מהר"ל, נתיבות עולם, נתיב העבודה, פרק ב', נתיב העבודה עוסק בתפילה, כמקור זין לפניכם, ויש שואלין על התפילה. אם ראוי האדם שייתן השם יתברך אליו הדבר שהוא מתפלל, למה לא ייתן אליו בלו תפילה? ואם אין ראוי אליו, אם כן, אף אם מתפלל ויבקש, בשביל תפילתו ייתן אליו? שאלה פה חזקה של המהר"ל. המהר"ל מקשה בכך לפעולת התפילה וההשגה שלה. הוא אומר, מי שראוי לקבל משהו, אז מן הדין הוא צריך לקבל אותו גם אם הוא לא יתפלל. ומי שלא ראוי, אז גם הוא יתפלל, לא מגיע לו, מה אתה רוצה? אני מתחיל להתפלל. כלומר, בבסיס, מה בבסיס הטענה שהמהר"ל מביא? כן, אלה שמקשים על התפילה. מהר"ל ודאי קודש קודשים, כן, לא חושד בו. בבסיס הטענה של אלה שמקשים על התפילה, עומדת הסברה שהעולם, שימו לב, הוא מערכת סגורה. מערכת סגורה ומוגבלת עם מהלכים קבועים של סיבה ומסובב. כלומר, זו מערכת שהיא מכריחה את עצמה להיות מופעלת באמצעות הגדרות קבועות. ממילא התפילה, שמה העניין של התפילה? לשנות את המציאות. לשנות את הצעות, למה? רק בגלל שאני מבקש ורוצה, בגלל הבקשה והעשה שאני מתפלל, אז התפילה לא יכולה להשפיע על מערכת עולם כזה שהיא מערכת מוגבלת וסגורה. אז בכל זאת, אנחנו מאמינים שהתפילה פועלת, נכון? אז התשובה לכך נעוצה בהבנת עיקר האמונה, שהיא השורש והבסיס לכל ידגים על עיקר האמונה. וזהו עניין רצונו יתברך. דיברנו על זה גם בעיקר הרביעי, זוכרים על הרצון? מנקודת רצונו יתברך, כלומר מנקודת ההתחלה של המערכת של כל הבריאה, כפי שהיינו בשיעור על העיקר הרביעי, מהלך הבריאה תלוי אך ורק ברצונו יתברך. שרצונו יתברך הוא חופשי לחלוטין, בלתי מוכח בעליל, ולכן זה רצון ולא הכרח. ולכן רצונו יתברך לא משועבד לשום גורם נוסף, נהפוך הוא הכל כפוף ומשועבד רצון השם יתברך. התפילה שייכת רק כאשר אנחנו פונים לבעל הרצון. מי זה בעל הרצון? למי שהוא מקור והתחלת המערכת כולה. ושאלים בדברי אריזל, כאשר עלה ברצונו להציל הנסנים, כלומר לברוא את העולם. הלשון הכי מוכרת בתפילה זה, יהי, יהי רצון מלפניך. כל תפילה מתחילה במה? אם אנחנו אשכנזים, תעת זיסר, יהי רצון. אוי, תעת זיסר מלך, יהי רצון. יהי רצון. כלומר, יהי רצון זה הנחת היסוד שכל מתפלל חייב להניח שהרצון הוא רק לקדוש ברוך הוא. שמבלעדי ההנחה הזו אין שום שיכולת לתפילה. אין אפשרות להבין מהי תפילה, אלא אך ורק כשאנחנו עומדים להתפלל לפני מי שהכל נובע ממנו. הכל מתחיל מעצם הרצון שלו, והמערכת כולה כפופה אך ורק למה? אך ורק לרצונו. שהרי הכל קיים באופן מסודר, מערכת חוקית, קבועה, סיבה במסובב, כן, בחורף קר, בקיץ חם, מי שיש לו א' ב' הוא בריא, מי שיש לו ג' ד' הוא חולה, וכן אין לזה הדרך, נכון? מדדים. אבל מי כיוון שהקדוש ברוך הוא רצה במערכת הזו כפי שהיא קיימת, והוא ייצב אותה, הוא ברא אותה, יש מעין, אז כאשר אדם פונה לבעל המערכת, לסטארט-אפיסט, כן? מי שהגדיר את המערכת, כתב את ההגדרות של התוכנה, והוא אומר לו, ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך, מה עושה פה המתפלל? הוא לא פונה פה לתוך המערכת, מה הוא עושה? הוא מרים פה אנטנה ופונה למי? לגורם שהוא על מערכתי, כלומר מישהו שהוא מחוץ למערכת, להבדיל. שיש גיבוש לסיירת, כן, הם רצים ואנו רצים, אני רוצה לקבל משכר, אנחנו לא רצים, ג'ובניק, יש לי פטור, ריצות, אוקיי? אבל, שיש גיבוש לסיירת, מי קובע אם תתקבל לסיירת? מי קובע? אך ורק המפקד הגיבוש, הבוחן של הצוות, נכון? שהוא פועל לפי סטנדרטים, לפי פרמטרים קבועים של מדור יחידות מיוחדות בצה"ל, נכון? שהם קובעים בהתאם לתוצאות של החניכים בגיבוש שהטובים ביותר יתקבלו ליחידה, אוקיי? אבל אם אבא שלך זה הרמטכ"ל, שהוא הרי יותר עליון ממפקד הגיבוש, הוא על מערכתי, ואתה אומר לו, יאללה בקטנה, נו, תרים טלפון. אז בטלפון אחד הרמטכ"ל ינחה את אותו מפקד גיבוש, לא רק שהוא עובר, תוודא שהוא לא יתאמץ יותר מדי. עליי. אוקיי? ואתם יודעים מה? בסוף הגיבוש, אגידו לו, שמע, התקבלת לסיירת. זה מה שאני עושה בתפילה. כשאני מתפלל ומבקש שיהי רצון מלפניך, אני בעצם פונה מחוץ למערכת. כשהכל מתקיים מתוך הכרח, הטובים ביותר, עם הסיבולת לב ריאה והכושר נסיעה של הלונקות, הם יתקבלו ליחידה. בסדר, הטוב ביותר יתקבל. לא טוב, לא תתקבל. או טובים לך, הם יתקבלו. אבל, כשאני מתפלל לרצון מלפניך, אני בעצם פונה מחוץ למערכת, מה שנקרא ויטמין פי. זאת אומרת, ויטמין פי בצבא?
פרוטקציה.
כן, פרוטקציה, ויטמין פי, פרוטקציה. יש A, B, C, יש ויטמין פי. זה ויטמין מאוד חשוב להגדילה של הילד. חשוב מאוד. כן, להתפתחות הצבאית. חשוב מאוד. 50% זה קשרים, 50% פרוטקציות. אבל זה לא בצבא. זה מה הקדוש ברוך הוא זה ככה. מה אתם מחייכים? שלוש שבעים, אני מבקש פרוטקציה. ריבונו של עולם, מנה מגפה מנחלתך. אם אנחנו ראויים, או שכן או שלא, אבל זה לא מעניין. אני מבקש רצון מלפניך. כשהכל מתקיים מתוך הכרח, אז אין מה לפנות ולבקש. אבל אם באפשרותי להתקמבן, להפעיל ויטמין פי, כלומר לפנות למישהו מעל המערכת, פנייה אלא מעבר, כלומר שהוא יכול הכל וברצונו הכל קיים, הרי שעצם זה שאני פונה אליו ומעורר את רצונו לפנות אלינו באור חוזר ולמלא את הבקשה שלנו. וכמובן זה לא רק חסידות, כי זה בשיעור הבא בעזרת השם, זה הלכה למעשה, כלומר הלכה למעשה. יש איזה נפקא מינה, כפי שנראה בדברי רב חיים מבריסק. אני אפשר לספר סיפור אחר. סיפור יש לי חבר ברסלבר, שאומר איתן, ברסלבר, מה אני חושב, נכון? גוזמבו, ננח וזה, אבל הוא ברסלבר סמוי. כמו שיש ברסלבר מסתערב, שאנשים שמסתערבים מתחפשים לערבים וזה, הוא התחפש למזרוחניק. כיפה וסנדל, אבל הוא ברסלב, הוא גדל כבר, אבל הוא ברסלב. גר ביישוב, לא אגיד שמות, שם היישוב, יישוב מרובה, כולם מכירים את היישוב הזה, עם הרבה רבונים, הרבה בית הכנסת, התפלל מנחה של יום חול רגיל, בבית הכנסת המרכזי של היישוב. ובשתה בית הכנסת הוא קצת היה חמד לצון, לא הייתה אותך שעשועי, וכל מי שיצא שאותו תגיד לי, מתי פעם אחרונה דיברת עם השם יתברך? הוא אומר לו, לא, אני לא ברסלבי. הבא בתור, תגיד לי אתה, מתי דיברת פעם אחרונה? מתי דיברת השם יתברך פעם אחרונה? לא, רציתי, אבל אין פה עצים. מתי דיברת השם? לא. 20-30 אנשים, סיימו שאני פעם מנחה. והוא שאל אותם, מתי פעם אחרונה דיברת השם יתברך? הוא אומר לו, תעזב אותי, מה אתה רוצה? מה? כאילו, נפנפו אותו. אבל מה הם עשו לפני רגע? אני לא יודע אם דיברו עם השם, התפללו. צריך לראות את זה, זה לא פשוט. הרב פרופסור אברהם יהושע השל, כן, בארצות הברית, מגדולי המחשבה במאה ה-20 של העולם היהודי בכללותו, אני נכנס תמיד לסטודנטים ב-JTS, בבית מדרש לרבנים בארצות הברית, שיעור ראשון, אמר להם, תגידו לי, אתם רוצים להיות רבנים? כן, הרב. מה מברכים על עגבניה? אני הרב, כן, בורא פרי אדמה. אמר לו, רונג, תשובה לא נכונה. מה מברכים על בורקס? אני הרב, מה? בורא יזונות, תשובה לא נכונה. אמר לו, מה מברכים? אומר, לגבי המברכים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. זה הברכה. המיני מזונות, שהכל נהיה בדברו, הבורא פרי אדמה, זה הספציפיקציה. העיקר זה אתה, ברוך אתה, איך אתה מרגיש? ישראל, איך אתה מרגיש? כי אתה פה, אני הייתי בכיתה, ואני רואה, אתה נוכח. איך, הרב ראה מרגיש? אני לא יודע, עכשיו בחדר הוא מביא שיעור בחב"ד, נכון? אני לא יודע, אני שאל אותו שאני אגיע לשם. הוא לא נוכח פה עכשיו, אוקיי? בתפילה אתה עומד לפני המלך. לפני מישהו מעל המערכת, וברצונו כל המערכת מיישרת קו בהתאם. אומרת עליו כמין על ההלכה. מקור חת, רמב״ם, נלכות תפילה. פרק ד' הלכת הדבר. כוונת הלב כיצד, כל תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה. והיא מתפלל בלא כוונה, חוזר ומתפלל בכוונה. מצא דעתו משובשת וליבו טרוד, אסור לו להתפלל עד שתתיישב דעתו. לפיכך הבא מן הדרך והוא עייף, או מצייר אסור לו להתפלל עד שתיישב דעתו. חולה או חכמים, 3 ימים תנוח ואז תתפלל. זה רמב״ם הלכות תפילה פרק ד'. רמב״ם הלכות תפילה פרק י'. מי שיתפלל ולא כיוון את ליבו, יחזור ויתפלל בכוונה. ואם כיוון את ליבו בברכה ראשונה, שוב אינו צריך. וכולי וכולי. אתם ערכתם פה את הסתירה? רואים את הסתירה? נחזור על זה. יש סתירה מהותית בדבר הרמב״ם. משנה מאות שמונים בלכות תפילה. פרק ד', מה הוא כותב? אומר, הכוונה מעכבת, נכון? וממילא, אם הוא לא כיוון, מה הוא צריך לעשות? מה הוא צריך לעשות? לחזור ולהתפלל. בפרק י', מה הוא כותב? לא. רק הכוונה בברכת אבות, בבחר שם ב-18, תפילת עמידה, רק היא מעכבת. ולכן, מי שלא כיוון בה, רק הוא צריך לחזור. הבנתם את הסתירה? מקום אחד אומר, לא קיבלת בתפילה תחזור? לא, במקום השני, פרק י', לא, רק בברכת אבות. אז בואו נראה מה אומר על כך רבנו חיים הלוי מבריסק, רבי חיים סולובייצ'יק, כן? וכדרכו הוא מיישב את הסתירה ברמב"ם באמצעות חילוק יסודי, על פי יסודות הלמדנות הבריסקאית. אז בואו נראה מה הוא אומר. מסתימה, כן, חידושי רבי חיים הלוי לרמב"ם, מקור י'. מסתימת לשון הרמב"ם. מבואר דדין כוונה הוא על כל התפילה, שכל התפילה הכוונה מעכבת בה. וקשה, ממה שפסק הרמב״ם בפרק י' שם, מי שיתפלל ולא כיוון את ליבו יחזור ויתפלל בכוונה. ואם כיוון את ליבו אחר שנה, אז שוב אינו צריך. מבואר להדיה, מבואר לנו, דה הכוונה אינה מעכבת רק בברכה ראשונה וצריך עיון. פה הוא הסביט הסתירה. עכשיו מה התירוץ? ונראה לומר דתרי גבני כוונות. אומר לנו הרמב״ם, אומר לנו רבי חיים, מה הכוונה ברמב״ם? בעצם יש לנו שני סוגים של כוונות, יש כוונה של פרק ד' ויש כוונה של פרק י'. שיכוון ויראה עצמו כאילו עומד לפני השכינה. ונראה את הכוונה זו אינה מדין כוונה, רק שהוא מעצם מעשה התפילה. ואם אין ליבו פנוי ואינו רואה את עצמו שעומד לפני השם ומתפלל, אין זה מעשה תפילה. והרי הוא בכלל מתעסק, דאין בו דין מעשה. ועל כן מעכב את כוונה זו בכל התפילה. ובמקום שהיה מתעסק, דינו כלא יתפלל כלל. וכאילו דילג מילות אלה. ועלו ודאי, דלעניין עצם התפילה, כל היותת ברכות מעכבין, ומדלג, מדלג, מדלג, לקטע המודגש הבא. ובזה אין חילוק בין ברכה ראשונה לשאר התפילה. כיוון דהודין הנוהג בכל המצוות, וכי שאר המצוות וכל המצווה כולה צריכה הכוונה, ולא מענה וכולי וכולי, וקטע מודרש הבא עכשיו בשחור, ורק בכוונת פירוש הדברים, דהודין מסוים, רק בתפילה, בזה דרמה, זה לא מעקבה, רק בבחר שנה דאבות. ונראה דדעת הרמב״ם, זה שני מחלקות, שני סוגים, הן בתפילה. זאת הכוונה שהוא מכוון, הוא מכיר שהוא עומד בתפילה, וזה אבי משום דין מתעסק, ומשום דין מצוות חוד כוונה, וזה הדין והעיכוב, והלא נוהג בכל התורה וכל מצוות לחוד, אחד הפירוש המילות לחוד. ותראי גם לשני גוונים, שני סוגים, חיובי המה בתפילה. מחויב הוא לכוון שהוא עומד בתפילה, וכולי, ומחויב הוא בכלל הפירוש של הדברים, משום חוונת כוונה מסוים, רק בתפילה. נסביר את הדברים. לפי רבי חיים הלוי מבריסק, אפשר ליישב את הסתירה ברמב"ם, פרק ד' הלכות תפילה, ופרק ד' הלכות תפילה בצורה מאוד פשוטה. הרמב"ם לא סותר את עצמו. הרמב"ם דיבר על שני סוגים של כוונות בתפילה. בפרק ד' הוא עוסק בכוונה כללית שעיקר התפילה, שיכוון ויראה עצמו כאילו עומד לפני השכינה. הכוונה הזו שייכת בכל חלקי התפילה. בברוך שאמר, בשירת הים, בשמע, באבות ובא לציון. אוקיי? ועבד לנו לשבח. ממילא, אם אדם לא מכוון את זה בתפילה, הוא לא יוצא ידי חובתו להלכה, ועליו לחזור ולהתפלל. זו דעת הרמב״ם. כי מה עיקר הכוונה בתפילה, לפי הרמב״ם? לעמוד לפני השכינה, לעמוד לפני המלך. להרגיש אותו נוכח, בסדר? עד כאן מובן? ואילו בפרק י' הרמב״ם עוסק בכוונה השנייה בתפילה, שזה כוונה קונקרטית, לא כללית, וכוונה ופירוש המילות התפילה, ולעניין חזרה יש לנו, לא, אם הוא לא כיוון, יש דין נקודתי שרק בברכת אבות, אם הוא לא כיוון את פירוש המילות הוא חוזר. אבל בשומע התפילה שמע ישראל, או בשירת הים, הוא לא צריך לחזור אם לא כיוון את פירוש המילות. נמצאנו למדים של הרמב״ם, הכוונה המרכזית בתפילה היא להבין ולהפנים שאנחנו עומדים לפני השם. כלומר שהקדוש ברוך הוא נוכח, ולכן מדברים עליו בגוף שני, ברוך אתה, אתה פה. וזה בכלל שני, זה ברוך אתה נותן שכבי בינה, או ברוך אתה חונן הדעת, או ברוך אתה עבר את עמו ישראל בשלום. כמו בשביל הנביא יחזקאל, שרוצים לבטא כמה הוא קורא אלוקים, מה אומרים? הוא ואלוקים, כמו אני ואתה. כן, 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 נכון, נכון? אתה זה אתה, נוכח, מלך חי וקיים. העיקר זה פרט הנוכח שלא מסוף ברוך. עכשיו, כל מי שהנקודה הזו לא מספיק בהירה אצלו, אז אפילו שהוא מכוון במילים עצמם, אבל אין לו את ההכרה שהוא עומד לפני המלך הקדוש ברוך הוא, אז הוא לא יוצא ידי חובת תפילה כהלכתה. נתן את זה במשל. כמו דבר, תחבר עכשיו את המכתב להרצל, רחוב הרצל, מספר 15. מעולה, אז הוא בא לירושלים 15, רגע, 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 רגע. הרצל 15 יש בירושלים, נכון שם בבית הקרם שם, לא? נכון? ויש גם בתל אביב הרצל 15, בפתח תקווה הרצל 15. גם בראשון, גם באילת וגם... מישהו מכיר מקום שאין בו הרצל 15? מי שמכוון רק את הפירוש המילות, זה הרצל 15. סבבה. אבל מה זה הכוונה העיקרית? איפה הרצל 15? שזה לפני מי אתה עומד? דע לפני מי אתה עומד, זה עיקר הכוונה ברמב״ם. אתה עומד לפני המלך. הכוונה, המלך, כלומר, מי שבידו הכל, כל הכוחות כולם עם עבדה ועושה רצונו, וכל מה שנפעל בעולם זה רק ברצונו של המלך, ביותו מלך העולם. כלומר, המלך שכל הפעולות בעולם מתרחשות ונעשות אך ורק מחמת רצונו, כי הוא רוצה ככה. הלוואי ולהרגיש דקה מהתפילה שאנחנו עומדים לפני השם יתברך. הלוואי, סיפור חסידי על הישמח משה מאויל. הוא אבי אבות שושלת סאטמר בהמשך. דור חמישי, ממנו זה סאטמר. הוא תלמיד של החוזה מלובלין. דור רביעי חמישי לחסידות. שהוא פעם עשה עליית נשמה, וביקש, בקדוש ברוך הוא, כן, הרמטכ"ל, כן, היה רצון, ביקש ג'סטה. מה הוא ביקש? תן לי עירת שמיים כמו של מוישה רבנו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא מסוגל. נפשי יצא מדבר, לא מסוגל. טוב, תן לי עירת שמיים של רבי עקיבא. אומר לו, רבי עקיבא, כל ימי תתנת בקיימנו, השתגעת, אתה לא מסוגל. אז מה? בוא ניתן לך את עירת שמיים לעשר דקות. עירת שמיים של הרמב״ם, בזמן שהוא עוסק ברפואה ומנתח פציינט גוי. שאז הוא מרוכז כל כולו מה בניתוח, נכון? וגם זה רק לעשר דקות, אתה לא מסוגל. קיבל. כעבור חמש שניות אותו בנה ונה ביתו, מזדחל מתחת לספסל, כולו בפחדים ורעדות, וצועק, לא יכול, לא יכול, לא יכול. מרוב פחד, הקדוש ברוך הוא.
זה לא חינוכי להגיד דבר כזה.
מה?
אתה לא מסוגל, זה לא חינוכי.
מה? לא חינוכי. הנה, נתנו לו. לא, ידע, יקבל עירת שמיים שלא בכלים שלו, אז הוא ימות. מרוב, תבין, לא רוצים שפה ריבוי שמן מחבא את הנר. אז האמירה פה שסיים אמירה נכונה, זה קשה. אבל אם נזכה פעם ביום, בתפילה, להבין, ברוך אתה, אני בבוקר, מודה אני לפניך, אני לפניך, מלך חי וקיים. אני יכול להמשיך את זה לשאר היום. אנחנו שמים דגש בתפילה, כל מיני, על הפירוש המילות. זה הרצל 15, אבל איפה הוא בהרצל? בהרצליה, הרצל י"ק, הרצליה, הרצל 15, פשט. או בגבעת 18-15, או בקריית אונו, או בגבעתיים, בני ברן, כאילו, איפה? כשאנחנו עומדים בתפילה, צריך להחדיר את ההכרה שהכל בידי השם. נכון. ברור שידיעה זה הרבה יותר מהבנה. בסדר? אז לכן אנחנו עוסקים בסדרה הזו. לא כזה שיהיה לנו יותר ידע בתיאולוגיה יהודית, במחשבת ישראל, בעבודת שם. אז שוב הלכה למעשה. למדנו היום. תתפלל על זה.
אבל ידיעת השם זה משהו שאנחנו עושים כל החיים שלנו, מנסים כמה שיותר.
וכול היי והלוואי, נכון?
ורוצים שנעשה את זה כל יום, ואם לא, אתה לא עושה את זה את כל התפילה, זה נראה לי...
להשתדל, זאת השאיפה. נשתדל. משתדלים. שלא נגיע משהו שעכשיו, אז התפילה שלי לא שוות כלום ולא כלום. לא, זה לא עניין. זה לא עניין. עושים, משתדלים. כשאני בתפילה, אני עומד מול בעל הרצון. שברצונו הכל נעשה. ואני יודע שאין לי שום דבר לחוץ מרצונו יתברך. לכן, מה אני מבקש ממנו? אני מבקש רק ממנו. זה העיקר, לא מה אני מבקש, אלא ממי אני מבקש. אני מבקש רק ממך. כי רק אתה יכול לספק לי מה שחסר לי, מה שאני באמת צריך. ואז בכך אני מביא לכך שרצונו יפנה כלפיי, זו השאיפה, ימלא את המבוקש, מה שחסר לי. ומי שמבקש משהו מהקדוש ברוך הוא, בעוד שהוא חושב שיכול לקבל את זה גם ממישהו אחר, נסה להתקבל לסיירת. אני דוף, אני מתפק על השברוך הוא, שיקבל אותי לסיירת, אבל בעצם אני לא צריך להתקבל השברוך הוא, כי אני יכול לפעול לכוכב, ירמת קו, והוא יסדר לי בקום בינה, נכון? זה לא עובד ככה, לא. מי שמתפלל וחושב שהוא יכול להשיג את זה גם מגורם אחר, אז זה לא נקרא שהוא עובד לפני המלך. ולהלכה ברור שזה לא תפילה. העמידה בתפילה משמעותה שאנחנו עומדים ויודעים שהכל תלוי אך ורק בו. לשאלת עשה זה, פשוט אתה יכול לעמוד בו. להאמין שהכל תלוי רק בזה לא יתברך. אם היא תתחתן איתי, לא תתחתן איתי, זה לא תלוי בה. גם לא תלוי בך. תלוי בה. שכינה, השם יתברך. אם הקורונה תסור מאיתנו לגמרי בימינו אמן, זה לא תלוי בה בחיסון. עכשיו אני לא אומר פה לא להתחסן, ולזרוק על מסכות, להפוך או להתחסן, לשים מסכות ולהקפיד על הכל. אבל באמת זה תלוי בתכלס? ברצונו לא יתברך. כן. בטח, איזו שאלה. אני הייתי מתפלל כל יום, שהייתי פה בישיבה, שיהיה קציצות. מה לעשות? כל יום שלישי היה כנפיים, לא הלך לי, וכל יום רביעי הלך לי. הייתי מתפלל כל רביעי, בואי שיהיה קציצות. אבל פעם אחת, ביום שלישי לא היה כנפיים. המחאי. ברוך השם, כנפיים אני לא אוכל. היה שיצל תירס, לא, גם משהו. בסדר? גם משהו. בסדר. אני אומר, הרצונו של המלך זה לתת למי שרצונו לקבל, אך ורק ממנו יתברך. באופן שרצון המקבל, כלומר המתפלל, מכוון כנגד רצונו של הנותן. תן, תסביר את זה בסיפור. אנחנו מזמנים? טוב, אני צריך קצת להתדרד, בעזרת השם. נסביר את זה בסיפור. משל, לעני. אני שחי באיזשהו כפר בתבדבלוך, שזה בגימטריה פולניה, אתה לא יודע איפה זה, כן? אוקיי? והוא היה עני מרות, פתאום הוא ראה בוויינט, יש איזשהו יהודי עשיר כמו רוטשילד, אבל הוא גר בפרנקפורט, בגרמניה. אמר לאשתו, ניצלנו. אמר לו, מה ניצל? לא, יש איזשהו עשיר, הוא יהודי, הוא ייתן לי. עוזב את הכל, מתחיל לנסוע בטרמפים, אין לו שקל, אין לו גרוש. טרמפים, ופה ושם, וזה, וזוחל, והשפטות, חודשיים, שלושה בדרכים, לא מתקלח, לא אוכל לשתה. מגיע לפרנקפורט, קלטה של רוטשילד, דופק בדלת, 1, 2, 3, ו... מתעלף באפיסת כוחות, לא אכל, לא שתה, וכולי. רוטשילד פותח לו, מה זה, אתה... רופאים, וזה, אומר, שמה, רק אתה יכול לעזור לי. אני לא עצרתי בדרך, לא הוצאתי על אוטובוסים, לא כלום, רק אתה יכול לעזור לי. אומר, רוטשילד, טוב, רוטשילד אדם גדול, אם רק אני, מאמין לך, ישר, צ'ק, 30,000 מרק, כך, תפתח חנות, כן, והיום הוא ראש כולל, סתם, הוא נהיה, כן, הם חיו באושר ואושר, אז אתם היום עושה. השכן של אותו אני בדימוס, כבר לא אני, איזה סטארט-אפ, רוטשילד וזה, יאללה, לוקח את הסוזוקי, כן, את הסוזוקי שלו, סוויפט, כן, 1-4 קטן כזה, נוסע פה ושם, אחרי זה טרמפים, אחרי זה אופניים, ככה, מגיע, דופק בדלת, שלום, אני השכן של זה, צדקה, כך, 50 מרק, שטר של 50. אלא מה? שכן שלי ב-30,000. אתה 50? מה? אדם שלי פחות אדום משלו? אלא תשמע, הוא אמר לי שרק אני יכול לעזור לו. הוא לא רק, אתה באת בטרמפים, באת זה, תתתתת. היה לי בזה מסדר גם בלעדיין, נכון? שתשמע לכם סיפור? חוץ שעה ביתי, חוץ שעה, אין לי מושג, אוקיי? רוצה די אדם טוב, זה אני יודע. אבל זה לא משל ונמשל. בתפילה של הראש חודש. ודבר ישוע ורחמים, חוס וחוננו, הרם עליהם ושיינו. למה? למה? כי אליך עינינו, כי אל מלך הנון, ורחום, נכון? למה חוס ורחם עליו השנו? למה, למה, למה? כי אליך עינינו. כי אנחנו פונים רק אליך. לא לכוכב יהיה רמטכ"ל, אני לא נגדו, אוקיי? ולא למלאך מיכאל, ולא לגבריאל. פונים לקדוש ברוך הוא. שאנחנו זקוקים לישר, ודבר ישר החמים, ומציינים רק, למה, למה, למה? כי אליך, רק אליך אני פונה, כי רק אתה יכול לעזור לי. או בלשון המסדר בסידור, שהבורא התברא שמו לא לבדו, לא בבב, כן? רק לא לבדו ראוי להתפלל, ואין לזולתו ראוי להתפלל. זאת אומרת, העניין של התפילה זה שכאשר אני מתפלל אליו, אני מבקש שהוא ירצה את הבקשה שלי. יהי רצון מלפניך. הכוונה היא שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא שהרצון שלו ירצה באותו דבר שאני מבקש צריך. אני רוצה שגם אתה תרצה שאני אתחתן איתה. כי שאתה תרצה שאני אתחתן איתה, מה יהיה? דיני נה נה נה, חתונה. אבל עד שאתה לא תרצה, אתה יודע הקדוש? גם היא לא תרצה. אז אני מתפלל. אבל אני מתפלל לא כי אני רוצה. אם אני מייחל שזה הרצון שלך, כי אם זה לא הרצון שלך, אל תלך על זה. אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה את זה. זה מלכות דבש, לא כדאי לך. או ששמור לבליו לרעתו. מכיר יהודי, לא אזכיר שמות, מקסימום קצת נאחר בשביל, בסדר? מכיר יהודי, מכיר אותו אישית, שהוא חבדניק, אבל לא נולד חבדניק, הוריו חזרו בתשובה שהילד קטן, גן, יסודי, משהו כזה. אחרי חתונה, הוא בא לרבה. בא לרבה, שנות ה-60 המאוחרות, אומר לו, הרבי מלובביץ', סתם רבי מלובביץ', בניו יורק. אומר לו, רבי, 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 אני רוצה להיות עשיר. רבי אמר לו, שקוייך, פרנסה כנדרש. הוא התבאס עמוקות, והתבאס. אוקיי? אחרי 6 שנים, הוא בא שוב פעם לרבי, בא אליו באחד הכינוסים, אומר לו, רבי, 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 אני רוצה להיות עשיר. לא, לפני 6 שנים כבר אמרתי לך, פרנסה כנדרש. לא משנה שכבר עשרות אלפי חסידים מאז. אחד הפעמים, הוא בא אליו, באחד ההתוועדויות, מאחורה, שהרבי לא רואה. אומר לו, 10 שנים אחרי הפעם השנייה כבר. אומר לו, רבי, 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 אני רוצה להיות עשיר. אומר, לפני 16 שנים, פרנסה כנדרש. לפני 10 שנים, פרנסה כנדרש, וגם עכשיו, פרנסה כנדרש, אל תזכיר את זה שוב פעם. אומר לו, מה? אומר לו, זה לא בשבילך. הרצון השני זה לא שתהיה עשיר. אתה טיפול וזה לא כדאי לך. אתה לא תהיה אני. אין לך פרנסה כנדרש, מה שאתה צריך. לא יותר ולא פחות. ולכן הבנה שאם משהו לא קורה, שהשם לא רוצה את זה. עכשיו אני יכול להבין את זה, מה? זה פה שאלות קשות, צדיק ורע לו, כן, דברים כאלה, לא יודע איך זה מנהיג את העולם. ואני יודע שמה שקורה בעולם, למה זה קורה? כי זה רצונו יתברך, גם אם זה קשה.
זה נכנס פה
נכון, נכון, רגע, יש גם שיעור הבא, אל תדאג. אל תדאג, אל תדאג, אל תדאג. זו שאלה גדולה, מה עם המניות, אם זה כשאני נזקק את הרצון שלי, אבל תשאיר משהו לשבוע הבא. השאלה, מה הידיעה מול בחירה וכולי. תראה, רבנו נחמן אומר להתפלל על הכל, הכל. בזוהר כתוב על רבי יוסף סבא, בזוהר בשלח. לא הבנתי? כן, רבי יוסף בזוהר כתוב, מי שלא אוכל צהריים, ריבון לא השם, מאיר, אתה תשלח לי אוכל צהריים. וגם שעכשיו פה. מה? למה, 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 למה תלת מה? אני רוצה לאכול, אני לא אוכל, אני רעב. כנפיים, אני לא אוכל. אני לא יודע. הכל מחדש בדבורה, הכל מתחדש כל הזמן. לא יודע, פתאום ירד לי פה איזשהו שווארמה, הלוואי. עם לאפה מקמח מלא. אולי, למה משהו עוד? לא, אתה אומר, מה? אתה אומר, אולי זה לא קצת, זה זול. מה, אתה משקיע בקציצות? אבל תתפלל על מיליון דולר. סליחה. לקדוש ברוך הוא יש הבדל בין שתי קציצות למיליון דולר. היה פה שפה קציצות ברביעי, בימי ברביעי בישיבה, אתם לא זוכרים, לא יודע אם עדיין יש, אני מושג, אני פה לא בימי רביעי. קציצות בשר, כאילו עושים כאילו הומייד כזה יפות, היה כאילו גבאי, המחלק רק שניים, אין אחד. אני פה, אני מסתה פעם, באותו בוקר נסעתי למורי ולבי הרב יורם הברזיל הצדיק בנתיבות. הרב יורם, אם אתה מכיר אותו, היה אדם גדול, רחב, תפס לי את היד, יש לי יד קטנטנה, כף יד קטנה, עושה לי כזה ככה, אמרנו, מה זה? מה זה? אתה לא אוכל? שיידי ספגטי, אתה לא אוכל? אמרתי, לא רב, זה גנטיקה, אין פה מה. אז אמר לי, עושה לי ככה, לא, אתה צריך לאכול יותר. טוב, קיצר, היום רביעי, התפללתי טוב, הגעתי הקציצות. הגבל לקח לי שתיים, מיד ימין, לקחתי עוד שניים. אמר לי, מה זה? הרב יורם אמר. אותו יום אכלתי ארבע קציצות. ברוך השם, לעשות רצון צדיק.
אבל זה מדהים מבחינתי, כי אם אני מתפלל עכשיו על כל דבר, זה מבחינתי, זה יוזיל את התפילה.
אתה אומר, אתה יכול להסתכל על זה כזה מוזיל את התפילה. כל דבר, מה, על קציצות? תגיד לי, על קציצות לא, על חתונה כן, על חתונה, על ילדים כן, על חתונה לא, על פרנסה. 20,000 לחודש, או 20,000 לחודש, כן, כאילו איפה עובר הקו, אתה מבין? ולכן, בסדר, אני חושב שבעיני הנקודה זה לא על מה אתה מתפלל, אלא למי אתה מתפלל. ומה המגמה בתפילה, זה העיקר שלנו. אני מתפלל רק לקדוש ברוך הוא. למה? כי רק הוא יכול. והוא כזה תותח, שהוא יכול אפילו לעשות קציצות ביום שלישי. גם אם דיינה תחליט אחרת. נכון פה במטבח? לא. יתכין כנפיים ויצא לקציצות. הלוואי. יכול להיות, אני לא... יכול להיות. יכול להיות. העיקר זה לא על מה אני מתפלל. זה למי אני מתפלל. ואני קרבת אליי מטוב אמר דוד המלך. עצם שאני מתפלל, מדבר איתו, זה הכי טוב, יש לי את הקרבה, זה הכל, זה מה ש... אני איתו. עכשיו, ולכן אני אומר, יהי רצון מלפניך. ואת הכוון שאני קשבת לדוד ברוך הוא, אני מבקש שהרצון שלו יתברך, ירצה, באותו דבר שאני מבקש. יהי רצון מלפניך. תקננו בעצה טובה, אמר בן נחמן, תקננו בעצה טובה, אבל שיהיה מלפניך. עכשיו, אני צריך להזדרד. איך זה נראה, אם אני עוד לפני עכשיו, אמר הקדוש ברוך הוא אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה את הדבר הזה. אני רוצה, לא משנה, לא נהיה אלמוני, אוקיי? למה שהקדוש ברוך הוא ימלא את רצוני? אנחנו אומרים, יהי רצון מלפניך. אנחנו מבקשים שרצונך יתברך ירצה את אותו דבר שאנחנו מבקשים. שהרצון שלנו יהיה גם רצונו יתברך, אז הבקשה שלנו תתמלא. ממילא, אם בקשתנו לא יתמלא, אגב, כנפיים ימי שלישי, אז שמע מינה שאין זה רצונו יתברך. אבל זה רק השלב הבסיסי של התפילה. שבלי ההבנה הזאת אין זה בכלל תפילה, תפילה להלכה. יש תפילה אפילו באופן יותר נעלה, בו אנחנו בכלל לא רוצים שום דבר. ובזוהה לפני המלך לא ביקשה דבר. לא ביקשה דבר. כל הבקשה שלנו זה שיתמלא רצונו יתברך. אני לא רוצה כלום, מה אני רוצה? מה שאתה רוצה. זו תפילה שהיא מעלינו. זו הדרגה הגבוהה של התפילה, כמו שאומרים בגמרא ברכות אף סמך ג', מי שמשתף שם שמיים בצערו. כלומר, הוא לא רוצה בכך בגלל עצמו, אלא רק כי זה רצונו יתברך. וכל הרצון שלו זה שיתגשם רצונו יתברך. תראו את נפש החיים, בזה נתחיל לסיים, ואות י' א', שער ב' פרק י' א'. אומנם תכלית הכוונה, צריכה שתהיה רק צורך גבוה, כי במקום, במקום שיש חילול שמו יתברך, כגון צרת כלל ישראל, באמור השם אלה, והם עמוקים ומעונים, מחויבים לבקש ולשפוך שיח לפניו, יתברך שמו על חילוש בו יתברך. ואח למעל שמו יעשה, וגם היחיד על צערו, אף אם אין חילול השם בדבר, יש מקום גם כן לבקש לפניו יתברך, על גודל הצער של מעלה, בזמן שהאדם שרוי בצער למטה. כמו אמר המזל במשנה, בסנהדרין, אמר במי, בזמן שאדם מצטער השכינה, מה הלשון, מה הלשון אומרת, קלני מראשי קל מזרועי. המתפלל האמיתי, כל המגמה והבקשה שלו זה שלא יהיה צער אצלו יתברך, שהמציאות תהיה שלמה, וממילא תהיה שמחה אצל הקדוש ברוך הוא. אם חסר משהו כאן בתחתונים, הרי שיש חוסר בשמחה של מעלה. אם יש אדם אחד שעדיין רווק ולא התחתן, או רווקה שלא ניסה, או זוג שלא נפקד בילדים, יש חוסר גם באלוקות, כביכול. וזו עם מדרגת התפילה יותר עליונה, שאמרו בגמרא, כל המשתף שם שמיים בצערו, כופלים לו פרנסתו. אנחנו נמצאים למטה מזה. תכלס, יכול להגיד על עצמי. מבקשים בעיקר בשביל עצמנו. אבל עדיין החובה המינימלית מבחינה הלכתית ופסטית, זה לדעת שאני עומד לפניו יתברך. לדעת שהכל תלוי אך ורק ברצונו יתברך. פחות מזה, זה תפילה בלי כוונה. זה לא תפילה. כמובן להלכה, מי שיכול להתרכז, עדיין חובה עליו לקרוא את כל המילים, ולהתרחבן, אולי ואולי. אבל פה התבהר לנו היחס הראוי של התפילה, בעצם הפנייה לקדוש ברוך הוא. עכשיו פשוט וברור שיחס הפנייה כזו, לא שייכים בכלל בעבודה זרה. עובדי העבודה הזרה יצרו, כלומר יצרו, מה זה יצרו? יש מי יש. הם יצרו מערכת שלמה, איך למשוך שפע מהכוחות העליונים. אבל זה לא באמת עליונים, כי זה לא הכי עליונים. כל המערכת שהעבודה הזרה מבקשת לפעול בתוכה, היא פועלת בתוך מסגרת שהיא מוכרחת, מסגרת של הכרח, של פיבות ומסובבים, אין בה שום קשר לרצון. יש בה רק הכרח, ולכן היא לא יכולה להתקיים למול גילוי רצון השם יתברך, שהוא מעל לכל ההכרחיות של המערכת. סיפור רבי חנינה בגמרא, חולין, כן, מקור י"ב, חולין דף זין עמוד ב', אין עוד מלבדו, אמר רבי חנינה, ואפילו כשפים, אפילו כשפים, מה זה כשפים? עבודה זרה. תעשה ככה וככה, ועכשיו אתה, כן, משור גרגמל בדרדסים, נתיל לך כישוף, ועכשיו קונדסית, תימד בקונדסון, קונדסית, סתם, דרדסית, אני לא בקיבה האחרונים, דרדסית, תימד קונדסון, ובר מוח, יפוך לבר כוח, וגרגמל, מה זה כאילו הכשפים האלה? גמר רבי חולין. היי איתתה, אותה אישה מחשפה, דאבה כמהדרה למשקל אף אמיתות עיקר דרבי חנינה, הייתה מחפשת לקחת את האפר מתחת לרגליים של רבי חנינה, שמה, אם אני אקח את האפר מתחת לרגליו, אז אני אוכל לשלוט עליו. מה אמר לרבי חנינה? הרים את הרגליים. יאללה, שקולי, קחי, לא מסתיים מתך, לא יעזור לך. למה? אין עוד מלבדו כתיב, אני איתו התברך. רבי דניאל פריש, זכרת את הקדוש לברכה, זה לא מקובלים מדורנו, נפטר לפני כ-16 שנים במאה שערים, כתב את הפירוש מתוק מדבש, על הזוהר הקדוש. פירוש מאוד יסודי על הזוהר. הוא היה חולה רוב חייו בדלקת פרקים, ראומטיזם זה נקרא. אמרו לו שיש בהודו, בצפון הודו, קליניקה טבעית, בניין 20 מטר, אתה נכנס, אחרי חצי שעה יוצא, מכל העולם באים, חדש. בלי כאבים, לא יודעים מה זה. נסע עם משם, עם תלמיד, נסע, שילם הרבה כסף, נכנס לשם, הוא רואה מיטה. אמרו לו איפה כל המכשירים הרפואיים, אולי חשמל וזה. אמרו לו כלום, רק תשכב, תירגע, אחרי חצי שעה ייגמר, תצא החוצה. טוב, הוא יוצא מעיניים, שוכב על המיטה, והם מתחילים לגעת בו, ומשזים, ועושים כל מיני שמות, ותקסים, וקולות, וזה, וכלום לא עוזר. אומרים לו, רגע, 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 מי אתה? אומר לו, מה זאת אומרת? אני יהודי. אומר לו, יהודי? על מה אתה חושב שאתה יוצא מעיניים? מה זאת אומרת? היה, הווה, ויהיה, אחד יחיד ומיוחד, אין עוד מלבדו. שיביתי השם, אומר לו, לא, 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 לא. יהודי, אתה לא יכול. תשחרר. תאפשר לנו להפעיל את הכוחות שלנו עליך, אומר אני. זה עבודה זרה. קם ויצא. ועד סוף ימיו שרה מדלקת פרקים. הוא לא החלים. אותם מחשפים שעושים הרבה כסף, זה סיפור אמיתי, בהודו. מרפים אנשים, לא, אבל טיים, את האחוז בשיביתי, בקדוש ברוך הוא, אין להם כוח על זה. זה בתוך המערכת. קדוש ברוך הוא מעל המערכת. לכן, מה שמאחד בין בני אדם או גורמים שונים, זה לא אהבה. כי אהבה היא תלויה בדבר, בטלה. מה שמאחד זה הרצון. הרצון המשותף מאחד ביניהם. לכן, עבודה זרה, לפי רש"י שראינו על אלוקים אחרים, זה עשוי לו כנוכרי. בגלל שהיא פועלת מתוך מסגרת מוכרחת, אז לעבודה זרה אין זיקה אישית, אינטימית, ישירה, למי שפונה אליה. אין כאן אינטימיות כמו בהתאחדות של הרצון של הבורא והנברא, או להבדיל של הבעל והאישה. ולכן בהגדרת העיקר החמישי, שלא לבדו ראוי להתפלל, כלולה החובה שנקראת בצמד המילים עבודת השם. עבודת השם שבנויה על האמונה שהכל פועל אך ורק ברצונו יתברך. לכן אנשי כנסת הגדולה, כשהם ביטלו את יצר הרע, יצר העבודה זרה, מה הם תקנו גם? נוסח התפילה. ומה הם תקנו בתפילה? יהי רצון מלפניך, זה לעומת זה. זה כנגד העבודה זרה שהם ביטלו. טוב, בדיוק תם זמננו. יש הרבה מה להעמיק ולהחיב בעיקר הזה כפי שראיתם. נראה מה נעשה שבוע הבא, פנימיות, חסידות, או שנמשיך את המהלך, או גם וגם וגם, שנזכה שזה שיעור לא רק במחשבה, אלא גם שיעור להלכה ועבודת השם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.